טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים הלאה בעקבות המלוכה. בפעם שעברה פתחנו בפרק ח' בשמואל ב'. בואו נראה את זה, נזכר מעט בעניינים שדיברנו אז. פרק ח'. בסדר? כולם איתי? מה זה? שאול. נכון. ויהי אחרי כן, וירא דוד את פלישתים, ויחניהם, ויקח דוד את מתג העמה מיד פלישתים. אנחנו בפעם שעברה העמקנו מעט יותר בנקודה הזאת של הברית או סיום הברית של אבימלך עם אברהם. הזכרנו את הנקמה שדוד נוקם במואב בעקבות רצח בני משפחתו, ולאחר מכן הגענו אל הדד עזר, פסוקים ג' ד'. ויך דוד את הדד עזר בן רחוב מלך צובה, בן לכתו להשיב ידו בנהר פרת. כן, אותו מלך צובה הלך לנהר פרת כדי לעשות לעצמו כבוד, ואז דוד המלך היכה אותו, והעיקר זה הפסוק הבא: וילכוד דוד ממנו 1,700 פרשים ועשרים אלף איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו 100 רכב. עכשיו שימו לב, האמת היא אנחנו עוברים פה בלי להרגיש בין הסיפורים, אבל כמה זמן זה לוקח כל הסיפור הזה? זה לא מרחק הזמן שאני קורא את הפסוק מתחילתו ועד סופו, זה לא הזמן. ואגב, פרק ח' שמואל ב' פרק ח'. אנחנו בעצם לא מרגישים, הסיפור המקראי עובד עלינו בעיניים בנקודה הזאת. אנחנו יכולים לקרוא תקופה ארוכה 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 בקפיצה של פסוק, תודה רבה, תזכה למצוות, ואנחנו יכולים לעבור על סיפור ארוך מאוד עם מלא פרטים, המון עניינים, וזה פשוט מבלבל מאוד. אנחנו לא שמים לב למימד הזמן, אבל הזמן בתנך הוא מאוד אלסטי, מאוד דינמי, אפשר לקפוץ מעניין לעניין בלי להרגיש אפילו. ניתן כמה דוגמאות. אנחנו בפרשת השבוע נמצאים בתחילת המכות, אבל מבתחילת הפרשה שעברה, תחילת המכות, כמה שנים עברו? 210 שנים כמעט, 209. אני אומר 209 אם המכות לקחו שנה. כי התורה, החומש מתחיל בירידת בני ישראל למצרים, שזה היה בזמנו של יעקב אבינו, ומאותה ירידה עד סוף השיעבוד, 209 שנים עוברים. יוכבד נולדה בין החומות, היא המדד הרי של השנים, כך מודדים, וזהו, בענף ארבעה פרקים. שלא לדבר על חומש בראשית, שעובר על תקופה של כמעט 2,000 שנה מבריאת העולם, וצ'יק צ'ק, במשך 9 שבועות עברנו 2,000 שנה. מרגע זה התנ"ך מתחיל לעבור לסלו מושן, לעבור לשלבים איטיים, לא רץ קדימה. דוד, יהושע כובש הארץ 7 שנים. זה לא כתוב שם, זה כתוב בשלושה פרקים. דוד המלך פה עושה כיבושים שהם מהווים השלמה ליהושע. כי עד עכשיו אנחנו מתגוננים. לא תוקפים אף אחד, כולם תוקפים אותנו, כל תקופת השופטים משעבדים אותנו, הכל הכל התגוננות, הכל הגנה. שאול המלך מה נלחם בפלישתים? מתגונן. זה לא תהליך של כיבושים, וגם זה לוקח המון זמן. אני לא יודע כמה זמן שאול מלך, בין שנה שאול במולכו ושתיים שנים מלך, הרי זה לא הפשט. מלך 10, 12, 14 שנים, זה תקופה.
מה זה,
השתיים
זה בגלל זה שאז נאמר לו שהוא מתפר?
הוא סיים בעצם את התהליך של המלוכה ברגע שהוא נפל. כמה זמן באמת זה לקח כל הסיפור, אני לא יודע, לא פשוט. יש התחבטות בפרשנים, אבל זה לא פשוט להכריע בזה. כי מבחינת פשט הכתובים, הוא עולה למלוכה, עושה כמה מלחמות, גם זה צ'יק צ'ק, כן? למלחמה נגד מלך נעמון, שם כתוב שבוע ימים, שם לפחות כתוב זמן. מלחמת המלך של שאול, מה, 5 דקות? כמו הזמן של תחילת הפרק עד סופו? מה פתאום, לכאורה לוקח יותר זמן. אצלנו בעינף של פרק אחד, פרק ח' אצלנו, דוד המלך עושה את מה שאף אחד אחר לפניו לא עושה, ואנחנו עוברים על הפרק הזה ככה, בלי להרגיש אפילו. הוא כובש, מרחיב את גבולות הארץ לגבולות ההבטחה. זה לא כזה תהליך פשוט. והכל בפרק אחד. דוד בעצם עושה את התפקיד שלו כמלך בגאון. אף אחד לא מתמודד ברמה הזאת. כובש תמון, מואב, עולה לצפונה, עד נער פרט. כן, הוא עד לגבול שהתורה מציעה. הוא מרחיב את הארץ. במואב והמון נלחם בהמון בסיפור של אוריה החיתי, שם אוריה החיתי נהרג, הרי זה עוד נגיע בהמשך עוד כמה פרקים. במואב הוא נלחם פה אצלנו, ארם צובה, אני לא משנה לי כרגע מה הסיבה, כן, כי אחר כך הוא צריך עוד להולך לנחם הרי את מלך בני המון, כי הוא מרגיש אליו אמפתיה, ואז הוא יורה בו, מלך בני עמון תוקף אותו, אבל הוא כובש. זה המלך הכי גדול עד היום בתנ"ך, ולעומתו יהיה מלך אחד נוסף שלא יילחם אבל ישלוט במרחבים עצומים, זה הבן שלו, מתפסח ועד עזה, נראה תיאורים ספר מלכים. ומה? ירובעם השני. זהו. כל הגדלות של עם ישראל. כמה זמן זה לוקח בכלל? כמה זמן אנחנו בכלל מרגישים עצמאות שלטונית על מרחבים עצומים שהתורה מבטיחה לנו? זה לא, אנחנו בכלל לא נמצאים בתהליכים של זמנים הגיוניים. כל ההיסטוריה היהודית אלפי שנים, ההיסטוריה הישראלית אלפי שנים, והעצמאות עם השלטון הרחב שהתורה שואפת לתת לנו, 80 שנה. זהו. 80 שנה כבר נתתי בלארג', הרחבתי. בית שני, כמה זמן הייתה עצמאות מדינית? תקופת החשמונאים, אולי 80 שנה. זה הזמן, זה פרק הזמן הישראלי. פעמיים 80 שנה. בית ראשון, אולי 80 שנה. אני קצת מרחיב את זה, מגזים. כי שלמה המלך מלך כמה שנים? מגיל 12 עד גיל 52?
40 שנה.
40 שנה הוא מלך. דוד מלך 40 שנה, זה החשבון בעצם, 80. נכון, ודאי, ודאי. אמרתי, אני לוקח את זה ברוטו. נכון, נכון. חזרה מלכות 200 שנה, אבל באותה חזרה של המלכות 200 שנה, הם לא שלטו על כל המרחבים של ארץ ישראל באותה עוצמה. 80 שנה אולי, וכבר הם החשמונאים נופלים והרומאים היוונים בהתחלה לא קיבלנו עצמאות מיד. נכון שחנכנו את הבית, אבל לא הייתה לנו עצמאות. היוונים עדיין העלינו להם מיסים. עד שהשתחרנו מהם לקח זמן, ואחרי שהשתחרנו מהם כמה זמן היינו עצמאים? עד אריסטובלוס ואורקנוס, שהם התחילו לריב ביניהם והזמינו את הרומאים, בואו תסדרו עניינים בינינו כי אנחנו לבד לא יכולים להסתדר. מה רצית? אנחנו לבד לא מסתדרים, עד שהגויים לא שולטים בנו. 80 שנה פרק זמן העצמאות הישראלית. היום אני מקווה שנעבור את זה, עוד לא הגענו לזה, ויש לנו הרבה מה לעבוד על האחדות שלנו, שלא לדבר גם היום. אין, אנחנו לא עצמאים. נו, נו, אז מה אתה אומר?
אנחנו רוצים להישאר בגלות. אנשים אומרים לנו, אנחנו רוצים להישאר בגלות, טוב לנו בגלות. גם פה בבני ברק, אנחנו בגלות, לא רוצים...
בבני ברק זה אידיאל להיות בגלות. לא דיברנו על זה, אני לא מדבר על אידיאל, אני מדבר על הרצון להיות עצמאים, ובסופו של דבר אנחנו לא עצמאים. אנחנו מזמינים את האירופאים שיבואו וילמדו אותנו איך להנהיג את המדינה, רוצים את הכסף האירופאי שיבוא וייתן לכל מיני עמותות שיכוונו אותנו איך להתנהג, כי אנחנו לא יודעים להתנהג לבד. כסף אמריקאי אותו סיפור. מה קרה? למה אנחנו צריכים לכלל את הכסף שלהם?
היום
לא
צריך,
זה לא עוזר
לנו. מה לא עוזר? שביבי חצה את ההסכם, 52 מיליון
דולר עם הסינים, ואמר לאמריקאים, לא מתאפשרים, לא מצליחים מספיק, אני לא רוצה תקציבים, לא רוצה סיוע, לא רוצה, תעזרו אותנו, עצמאים כלכליים. נכון,
זה הרעיון.
מה?
זה הרעיון.
הרעיון להרים את הדלת מהאמריקאים, אבל לא מוכנים האימפריאליסטים האלה, הם תופסים אותך מפה. אבל זה תספר לאנשים, יגידו לך אמריקאים, לא אמריקאים, אתה מת. איך תספר את זה, כן, לא מה.
שאלה
כמה זמן אפשר להחזיק בשיא. אתה מת,
נו. עד כמה?
כמה זמן אפשר להחזיק בשיא?
זאת השאלה, אין ספק.
אחד היה ברגיל, אחד הזה. עלו,
כי אנחנו משולים ללבנה. שלא יכולה להישאר כל הזמן שלמה. עולים, צריכים מיד להתחיל ליפול. אתה צודק, אבל למרות הכל זה לא האידיאל. זו תמונת ראי של המצב, אבל היא תמונה מאוד לא נחמדה. אנחנו צריכים לנסות לצאת מהסיפור הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
אנחנו, ההשתקפות שלנו, זאת אחת הבעיות, והנה אתם רואים.
שאלה, זה גזרה או...
אין גזרה, זה לא גזרה, זה הכל תלוי בנו. שום דבר זה לא גזרה. יש בחירה חופשית גם בזה, והדבר הזה תלוי בנו ממש. אלא מה? אנחנו צריכים לעבוד על זה. עכשיו, תראו תופעה מאוד מעניינת. אני... כשחשבתי על השיעור... יש פה דבר מאוד מעניין מבחינת הבניין. דוד המלך ממשיך את מה ששאול מתחיל, נכון? שאול בונה ממלכה, מציב את היסודות. לא דוד עושה את זה, את זה שאול עושה. עם כל הכבוד, אנחנו לא ניקח לשאול מה ששלו. יהושע במקביל מתחיל לכבוש, מבצע את מה שמשה רבנו מתחיל. היי, תגידו, מה הפער כזה גדול? כן, הפער גדול מאוד, אבל למרות הכל. יש לנו במקביל, גם כן, יוסף מתחיל להכין את המלכות, את העצמאות, ואז יהודה בא להורות לפניו גושנה. כן? יהודה הוא הממשיך. שימו לב. שאול שייך ל...
יוסף.
דוד, יהודה. אצל משה ויהושע זה לא מדויק, אבל יהושע שייך כמובן לשבט אפרים, נכון? בני יוסף. יהושע, זה לא בדיוק אותה תמונת ראי, אבל גם העצמאות בימיו היא לא מוחלטת. יהושע עושה בתחילת התהליך ומשאיר את זה לדורות הבאים. הדורות הבאים לא מבצעים. יש בתחילת שופטים בפרק הראשון, יהודה כובש קצת, כמה שבטים מתחילים, אבל זהו, נעצרים פה. אילו אנחנו היינו משכילים ליצור מצב שבו עם ישראל שנכנס לארץ גומר את התהליך, אז יכול להיות שמלכות בית דוד הייתה צריכה להיות קודם.
מה אמרנו? מוריש הארץ.
כן? זה מה שהיינו צריכים לעשות. היה, לא שומע שניים. סליחה, דוד, מה?
אם משה היה נכנס לארץ, בונה בית המקדש, לא היה חרב לעולם, כך אומר דגנר.
נכון, כך אומרים חכמים. נכון? מה אתה אומר, שאול? מה רצית להגיד?
הוא מדבר, הוא כמו שאנחנו נמשך.
רבותיי, גם שאול, זה תלוי בנו אבל. זה תלוי בנו. כן, אנחנו לא עצמאים עצמנו. גם שאול אגב, הוא לא קטלה קניה, לא לזלזל בו. כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים. שאול מבחינתו, חזל אומרים, אלמלא אתה דוד והוא שאול, כלומר התחלפתם תפקידים, אז הוא היה מצליח.
גם הוא היה
עשה
משהו יש מאין.
הוא עשה יש מאין, הטעויות הראשונות הן שלו, כי הוא עשה, מי שלא עושה לא טועה. הוא טעה כי הוא באמת עשה. אז שאול מכין את הממלכה, דוד מיישם, דוד מבצע. משה רבנו רוצה להיכנס לארץ לבנות את התוכניות, הוא לא יכול, יהושע ממשיך את דרכו. כן, יוסף מכין את התשתית, יהודה ממשיך. זה הסדר. כך זה בנוי בעם ישראל. לכן יש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, כחלק מהתהליך. כי התהליך לא מתחיל אצל דוד. דוד הוא זה שמבצע לאחר מכן. אבל מי שמתחיל, זה הצד של יוסף, זה התפקיד של יוסף. כן, התפקיד שלו להכין. ואומר המדרש מאוד מעניין, אומר ילקוט שמעוני, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. יוסף מחרו למדיינים, והמדיינים למצרים, ועד שלא ירד יוסף, ירד יהודה להתקין גואל האחרון. זה מלך המשיח, שנאמר וירד יהודה וכתיב, וירד מים עד ים. זה, סליחה,
שיר בן יוסף, הוא יכול להיות בעצם רק מיהודה, כי הוא לא קיים שבט אחר.
היום, למה אין בתוכנו בנימין? אין בתוכנו את בנימין?
בנימין יכול להיות.
וגם יכול להיות שבודדים מיוסף כן הגיעו ליהודה? כשעשרת השבטים גלו, לא ייתכן שהיו נשארו בארץ בודדים שישייכים לכל השבטים?
ועדיין ישראלים מעורבים בין השבטים.
הרי אנחנו יודעים שפליטים מטיילים, זה לא שזה כולם כמקשה אחת. הרוב הגדול, כן, גלה. האם יחזור? האם יחזרו או לא? מי יודע, אולי מהפרואנים שהם טוענים שהם שבט מנשה. כן, אולי גם מהם יכול לבוא עוד יצאת משהו פעם, מי יודע? אנחנו לא יודעים. אז אני חוזר עכשיו לעניין שלנו, של דוד. שימו לב. וילקוט דוד ממנו, פסוק ד', 1,700 פרשים ו-20 אלף איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב ויותר מנומי הרכב. התחלנו בפעם שעברה גם לדבר על הנקודה הזאת. דוד המלך, למה הוא מבזבז? איזה בזבזן זה? כל כך הרבה טנקים מפרק? מעביר אותם להיות מחרשות? אומר, מה זה?
זה מה שאמרנו, שהוא בעצם, שלא ירבה לסוס.
או שזה כבר גאולה, הכנה לגאולה. לא צריך, לא צריך יותר. מי נלחם לנו? קדוש ברוך הוא. בסדר, בשביל מה צריך? כוחי ועוצם ידי? לא צריך, לא צריך כוחי ועוצם ידי, כי מי שעושה לי חיל זה הקדוש ברוך הוא. הוא זה שנלחם עבורי, הוא זה שיוצא עבורי למלחמות. שימו לב, אומר הרד"ק, ויעקר דוד לפי שהוא אסור לו להרבות סוס, כמו שכתוב ולא ירבה לו סוסים. אז אם ככה, למה לא הרג אותם? ולא הם איתם, אומר הרד"ק, כי אסור להשחית דבר נברא דרך השחתה. אם לא היה מזיק או דבר שאסור בהנאה, או למחות זכר כמו בעמלק, סתם ככה להשמיד את מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, זה אסור. הקדוש ברוך הוא ברא, זה לקיומו של עולם. אז לכן צריך ציווי מיוחד. ולא רק זה, שנאמר בעמלק, מישור עצה מגמל ועד חמור, והכרה כדי שלא ייקחו ממנשי החיל, והעיקור הותר בסוסי האויבים כדי שלא יילחמו בהם. עוד לישראל, כמו שציווה הכלא יהושע את סוסיהם תעקר, ועיקור מנשל פרסותיהם מהרכובה ולמטה, שלא תוכל לזוז ממקומה. שמעתם מה הרד"ק אומר? כמו שעשה יהושע. רגע, לא סתם חיברנו בין יהושע לבין דוד. תראו ביהושע פרק י' א', יהושע פרק י' א', ויהי כשמוע יבין מלך חצור, וישלח אל יובב מלך מדון ולמלך שמרון ולמלך אכשף ולמלכים אשר מצפון בהר ובערבה, נגב כנרות ובשפלה ובנפות דור מים, כל החלק הצפוני של ארץ ישראל, הכנעני ממזרח ומים, והאמורי והחיתי והפריזי והבוסי בהר, והחיבי תחת חרמון בארץ המצפה. החיבי אגב לא כולו השלים, מי שהשלים החיבי זה יושבי גבעון, ארבעת הערים שם. ויצאו הם בכל מחנה ממעם עם רב כחול אשר על שפת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. ויוועדו כל המלאכים האלה ויבואו ויחנו יחדיו אל מי מרום להילחם עם ישראל. ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא מפניהם, כי מחר כעת הזאת אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל, את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש. סליחה, יהושע מלך?
אבל
מה אתם אומרים?
שופט, אומנם שופט, אבל מלך.
האיסור הוא רק על מלך? שופט
אבל, בפועל,
אין
לו
רמות
בכלל.
השופט
הזה לא מלאים,
הוא
המלך.
מה אמרת?
מה אמרת?
מה
אמרת? מה שאמרת?
טוב מאוד, דוד. לא שמעתי, מה אמרת? זה מה שבעצם ראינו מקודם אצל דוד, אחד ההסברים. אבל שימו לב מה אומר הרד"ק. מה הרד"ק על הסיפור הזה? מה, אני רוצה רק אולי להתחבר? אני לא שמעתי. כן, כן, מצוין.
כל איש אשר יראה את מי תביא, לא ישמע את דבריך, לכל אשר יאמר.
מצוין, מצוין. דוד מצטט
מפרק... אני חושב על זה העם, לא על זה הקדוש ברוך הוא.
אולי, אני רק מזכיר, כשהתחלנו את הסדרה של השיעורים האלו לפני כשנתיים וחצי, בשיעור השני דיברתי על הנקודה הזאת, מי שזוכר מאז. אז דיברתי על העניין הזה של יהושע. סליחה, אברהם. אז אני מזכיר, רגע, מה שאתה אגב אומר, תראה, לי יש זיכרון מצוין, מה אמרתי? יהושע פרק א', אכן מה שדוד אומר, דברי שניים וחצי השבטים ליהושע, זה קרוב, תהפכו כמה דפים אחורה, בדברי שניים וחצי השבטים, שם באמת הם אומרים לו לשון כזאת, שהיא לשון מוזרה לכאורה. כולם פתחו? יהושע פרק א', פסוק י"ב, ולרובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמור, זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני לאמור, אדוני אלוהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת, נשיכם טפיכם מקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן, ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם כל גיבורי החיל ועזרתם אותם, עד אשר יניח אדוני לאחיכם ככם, וירשו גם המה את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן להם, ושבתם לארץ ירושתכם וירשתם אותה אשר נתן לכם משה עבד אדוני בעבר הירדן מזרח השמש. ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה, ואת אל כל אשר תשלחנו נלך, ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך, רק אדוני יהיה אדוני אלוהיך עמך כאשר היה עם משה, כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו יומתך חזק ואמץ. בני שניים וחצי השבטים בדבריהם אל יהושע, הם אומרים לו, אנחנו מקבלים עלינו כל מה שאתה אומר, כל איש אשר ימרה את פיך יומת. זה בעצם מעמד של מלך, רגע, לפני יהושע, משה רבינו, אנחנו הזכרנו את זה, גם משה רבינו לכאורה היה לו מעמד של מלך, לא? מאיפה אני יודע את זה? לפחות אתה אומר. האמת היא שאנחנו כבר אמרנו את זה כבר כמה פעמים בשיעור הזה. משה רבינו אקס טריטוריה. משה רבינו הוא גם כהן, גם נביא, גם שופט, גם מלך, הוא הכל. הוא מכיל בתוכו את הכל. אבל זה יכול להיות רק משה רבינו. אבל נכון, אצל משה רבנו נאמר ויהי לישור מלך, זה משה. שימו לב, המלבים אצלנו, המלבים כאן ביהושע אומר, כל איש אשר ימרה את פיך יומת כדין מורד במלכות. כדין מורד במלכות, קודם כל זה המעמד שלו. זה היה ביהושע פרק א'. כאן אצלנו בפרק י' א', ביהושע. עת סוסיהם תעקר, אומר, אני מקריא מהרד"ק, להודיע כי מה שאמר לו השם את סוסיהם תעקר, דרך מצווה אמר לו, ויש לשאול, הרד"ק אומר, רגע, אני לא מבין. מה טעם אמר לו מצווה זאת במלחמה זו? מה שלא ציווה לו במלחמה אחרת? למה לא אמר לו את זה גם כן במלחמת מלכי הדרום? למה לא אמר לו את זה במלחמת יריחו? למה הוא רץ רק למלחמה הזאת להגיד לו את הציווי הזה, את סוסם תעקר דרך מצווה, אומר הרד"ק?
כנראה שתלוי באויב.
ויש לפרש, אולי, למה אתה רוצה להגיד את זה? תסביר. מה פירוש תלוי באויב? מצוין. יופי. אומר הרד"ק, ויש לפרש, כי במלחמות האחרות לא היו בהם סוס ורכב. כי אם בלחידת העיירות היו המלחמות. כן, שם היה כיבוש של לחידה שלום. גם חמשת המלכים על גבעון באו ללוכדה, ולא היו צריכים לסוס ורכב. האמת היא, הרד"ק לא אומר את זה הלאה. הייתי יכול להמשיך עוד צעד אחד נוסף. מלחמה, איפה יושבים גבעון?
בהר.
איפה יושבים כל הרי הגבעונים? בהר. האבנים הגדולות שנפלו עליהם הם היו במורד בית חורון. לא, אנחנו אין כביש 6, תשכחו מכביש 6, לא קיים. מי שהיה במורד בית חורון פעם, אז לפני כביש 6, יודע שיש שם מתלול מאוד לא נחמד. זה הרי אחד המקומות שגם יהודה המכבי מכה את היוונים. מורד בית חורון, לפי התיאור בגמרא בכלל, במעלות בית חורון, אי אפשר לעבור שני גמלים נוסעים מסע אחד עד השני. אין שני מסלולים, יש רק מסלול אחד בלבד. ככה הגמרא אומרת. אין מקום. תגידו לי, איך אפשר לשים מרכבות שילחמו בהר? מרכבות נלחמות רק במישור. יש כביש 6, אפשר לדבר. אם לא, מרכבה סימן 2 לא נכנסת.
גם בסיסרא זה ככה.
זה בדיוק העניין. גם בסיסרא, מלחמה בקישון, שם זה מישור, וכשנופל עליו נבח גשם, אז הוא צריך לרוץ ברגליים ולהשאיר את הנעליים מאחור. יש לו בעיה. אין מלחמה כזאת. אז זה לא סתם לא הייתה מלחמה כזאת. בצפון יש מרחבים, סיסרא. אבל זו המלחמה הייתה מערכה שערכו מלחמה עם רב להילחם עם ישראל, והיו צריכים לסוסים ולרכב, והיו עמהם לרוב, כמו שכתוב, וראית סוס ורכב עם רב ממך ולא תמצא שאמר כן במלחמות אחרות. וציווה הקדוש ברוך הוא לאבד הסוסים והרכב שהיו הגויים נלחמים בהם ובטחו ברכבם כי רב, ולא ידעו כי שקר הסוס לתשועה. וישראל בלא רכב וסוס ניצחו והפילו חללים. למה? כי להשם התשועה. לפיכך לא רצה הקל להתברך שיבוזו ישראל עם הסוסים והמרכבות כדי שלא יבטחו בהם גם הם ויחשבו בליבם כי אם הסוסים יעשו המלחמות. לפיכך ציווה יהושע לעקר הסוסים ולשרוף המרכבות, ולא ציווה להמית הסוסים, כי לא היה דבר שאסור בהנאה. ושאר הבהמות שהיה בהם, כמו רכב חמור, רכב גמל, לא ציווה לעקור, כן, הוא לא רציני, אלא שיקחו לעצור כאן. אבל הסוסים שאינם אלא למלחמה, זה הסוס, אותם ציווה לעקור כדי שלא ייקחו ויבטחו בהם. ולא אמר לו גם דרך השחטה, כי אסור להשחית, כמו שהוא כבר אמר את זה גם למעלה. כן, והעיקור הוא לנשר פרסות הבהמה מן הרקובה ולמטה, ולא תמות הבהמה בזה הדבר, אלא שלא תוכל ללכת, ואם תמצא מראה במקומה תחיה. אז במפורש, לדעתו, הסוסים כדי שלא לבטוח בהם. מוסיף המלבים את המשפט הבא: תעקר לבן ליבטחו ישראל עליהם במלחמתם. הוא כבר נצטווה, מלך בעלי הרבה לא סוסים. כמו שאמרנו בפרק א', הוא ממשיך על את המסלול, המלך. עכשיו אני רוצה לסגור את השאלה ששאלתי לפני כמה דקות, לפחות הנקודה הזאת אני אסגור. יש לנו רמב״ם, רמב״ם מפורש, רגע, רמב״ם, איפה אתה? הנה רמב״ם. רמב״ם מפורש שבו, נו, רמב״ם מפורש שבו יש התייחסות לשאלה שלנו, וזה מה שאמרתי שציטטתי לפני שנתיים וחצי את הרמב״ם הזה. הנה אומר הרמב״ם הלכות סנהדרין פרק ד', אחד בדין הגדול ואחד סנהדרין קטנה או בדין של שלושה, צריך שיהיה אחד מהם סמוך, מפי סמוך. זה לגבי הסמיכה. ומשה רבנו סמך יהושע ביד שנאמר ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו, וכן 70 זקנים משה רבנו סמכם ושרתה עליהם שכינה, ואותם הזקנים סמכו לאחרים ואחרים לאחרים, ונמצאו הסמוכים איש מפי איש עד בית דינו של יהושע ועד בית דינו של משה רבנו. קודם כל זה אחד, יש לנו פה סמיכה, כן, שהוא נסמך יהושע על ידי משה רבנו. עכשיו חוץ מהסמיכה יש לנו עוד דבר אחד נוסף שמתחבר לעניין הזה. איפה זה? בהלכות מלכים הרמב״ם אומר מפורש, אני מנסה לאתר אותו, הרמב״ם אומר מפורש שהקדוש ברוך הוא המליך, אם משה רבינו בחר ביהושע והוא זה שהמליך אותו, רגע שנייה אחת אני יאתר את זה, מה יש לי דקה בשביל זה, פרק א', נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצווה ונלחם מלחמות השם, הרי זה מלך וכל מצוות המלכות נוהגות בו. זה אחד. לכן דבר ראשון, כשהם אמרו שמעמדו יהיה מלך, הוא מלך. עכשיו היותר מזה, וזאת ההלכה החשובה לכל הסיפור, הלכות מלכים פרק א' הלכה ג', אין מאמינים מלך בתחילה אלא על פי בית דין של 70 זקנים ועל פי נביא, כיהושע שמינהו משה רבינו בית דינו, וכשאול ודוד שמינם שמואל הרמתי הוא בית דינו. הרמב"ם אומר אותו דבר, יהושע מלך. זה עכשיו לא תנ"ך, זה הלכה, רמב"ם. אין אף אחד אחר שפוסק בדברים האלו בעוצמה כזאת. יהושע יש לו מעמד של מלך. נכון שיש בעיות אחרות שזה חלק מהעניין. הנה אתה רואה, הרמב"ם אומר, ראינו, כרגע ראינו א', כל איש אשר ימרה יחפת פיך יומת, זה מלך, זה מעמד של מלך. דבר שני, סוסם תעקר. לא סתם לקחתי את זה להראות, הנה תראו, יהושע מתנהג במשמעות הזאת כמלך. מה, למה זה? אתם אומרים זה לא מלך? זאת שאלה אחרת שעליה עסקתי, אז אני עוד אחזור באיזושהי הזדמנות גם לנקודה הזאת. עד כאן.
מעניין הוא שלא כל עם ישראל כאילו היה מאחורי זה. הוא אומר שרק 2.5 שבטים
הם מייצגים גוף. עם ישראל, מה? לא שאלו אותם. היו שואלים אותם, היו אומרים אולי כן. היו פותחים את הרמב״ם, היו אומרים, תראו מה הרמב״ם פוסק. עד כאן. ברוכים תהיו.